הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ציפייה לישועה. שיעורנו לרפואתה של הילה מלכה חיה בת רבקה. אומרת הגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ה, שאליהו הנביא היה רגיל לבוא לישיבה של רבי. יום אחד היה ראש חודש, ואליהו הנביא איחר להגיע. רבי שאל את אליהו הנביא, למה הוא מתעכב? אמר לו אליהו הנביא, עד שאני מעמיד את אברהם אבינו ורוחץ את הידיים ואת הרגליים שלו, ואז הוא מתפלל, ואז שוב חוזר לשכב, וכך אני עושה ליצחק וליעקב, כך אני עושה בראש חודש, לכן אני מתעכב. שאל אותו רבי, למה אתה עושה כך לכל שלושת אבות בנפרד? תעשה לכולם יחד. למה אתה עוזר להם, מסייע להם כל אחד בנפרד, לכולם יחד, כדי שיתפללו יחד? אמר אליהו הנביא, אם אעשה כך, משיח יגיע. אם שלושת האבות יתפללו יחד, משיח מגיע מיד. שאל רבי, האם יש דוגמה לדבר כזה בעולם שלנו? כלומר, יכולים כמה צדיקים להתפלל יחד ומשיח יגיע? אמר לו אליהו הנביא, כן, רבי חייא ובניו. אחרי ששמע רבי את המידע הזה מאליהו הנביא, פעם אחת גזר רבי תענית, ואמר לרבי חייא לרדת להתפלל עם בניו. רבי חייא בתיבה, הבנים שלו יחד סביבו, והוא אומר משיב הרוח ויש רוח. הוא אומר מוריד הגשם ויורד הגשם. והעולם הזדעזע כשכמעט הגיע רבי חייא אל מחיי המתים. מכיוון שכמעט וקמו המתים לתחייה. מיד אמרו בשמיים, מי גילה את הסוד הזה שאם רבי חייא מתפלל עם הבנים שלו, משיח מגיע. אמרו בשמיים, אליהו הנביא גילה את זה לרבי. אליהו הנביא קיבל מיד 60 מלכות של אש והגיע לבית המדרש בצורת דוב והפריע לתפילה של רבי חייא ובניו. מהי המשמעות של הסיפור הזה? אומר המהרש"א, אליהו הנביא העמיד את שלושת האבות להתפלל דווקא בראש חודש. למה אז? זה זמן שהוא מסוגל לגאולה. כי הלבנה מתחדשת, ועם ישראל עתידים להתחדש כמותה. ובכל דור ישנם זמנים, נקודות זמן של פוטנציאל לגאולה. נקודת זמן אפשרית שתגיע הגאולה. יש זמנים שבהם ניתן למהר את תהליך הגאולה. לכן התפללו דווקא בראש חודש, הלבנה מתחדשת, עם ישראל עתידים להתחדש כמותה. אומר המהר"ל, מדוע דווקא אליהו הנביא העמיד את שלושת האבות? אליהו הנביא הוא המתווך בין עולם הזה לעולם הבא. העולם הבא הוא עולם רוחני. העולם הזה הוא עולם גשמי, ומאז חטא עץ הדעת, הרוחני והגשמי נפרדים האחד מהשני. הרוחני למעלה, הגשמי למטה. אליהו הנביא הוא המתווך בין שני העולמות האלה, בין חומר לרוח. למה? כי הוא בגופו עלה לשמיים. אליהו הנביא זכה לזכך את גופו ולעלות איתו לשמיים. הוא העלה את הגוף שלו לרמה כזו שהגוף נעשה כמו מלאך, נעשה רוחני. לכן אליהו הנביא הוא המתווך בין עולם הזה לעולם הבא, לכן אליהו הנביא תפקידו לעורר על ביאת המשיח. החיבור בין החומר לבין הרוח שיהיה באחרית הימים. ומצינו שרוחץ אליהו הנביא את הידיים של האבות. מדוע הוא רוחץ דווקא את הידיים של האבות? מה הרעיון בכך? אומר המהר"ל, הידיים הם כלי המעשה של האדם, איתם האדם פועל. מרימים ידיים בנטילת ידיים, כמו היינו אומרים, לא כוחי ועוצם ידי, אלא הכל בכוחו של הקדוש ברוך הוא. תוכן המעשים זה אך ורק למען קידוש שם שמיים. מרימים ידיים לשמיים, לומר הכל משמיים, והכל לשם שמיים. הידיים לשמיים, תלויים בשמיים ולמען שם שמיים. כמו שכתוב על משה רבינו שהרים את ידו, וכאשר ירים את ידו וגבר ישראל, כשהוא הרים את הידיים שלו, עם ישראל נשאו את עיניהם כלפי השמיים וניצלו מהמלחמה של עמלק. אז הם ניצחו. כך אצל אברהם אבינו מצינו הרמת ידיים, וכמו היינו אומרים, מקדש את כל מעשיו לשם שמיים. כך אומר אברהם אבינו למלך סדום, כשסירב לקחת ממנו, הוא אומר, הרימות ידי לכל עליון קונה שמיים וארץ. כך אומרת התורה בספר בראשית, ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימות ידי אל השם כל עליון קונה שמיים וארץ, עם ייחוד והצרוך נעל. אני לא הולך לקחת שום דבר, כדי שלא תאמר, אני האשרתי את אברהם. ארבעה מלאכים נגד חמישה, כולם גיבורים, כולם עם צבאות עצומים, הארבעה מלאכים מנצחים את החמישה. צבאות המנוצחים בורחים, נעשו על נפשם, משאירים אחריהם בשבי של המנצחים רכוש. והמנצחים, הארבעה מלאכים המנצחים לקחו את לוד בשבי. שמע אברהם אבינו על האסון, מיד יצא להציל את האחיין שלו, בן אחיו, לקח 318 מחניכיו, ויצא להילחם בארבעת המלאכים הגיבורים, עם כל הצבאות הכבירים שלהם, מן השמיים נלחמו עבורו, ולילה אחד שבו ניצח אברהם אבינו את המלאכים. אומר רשי, זה היה לילה מיוחד, לילה שחצי הוקדש ליציאת מצרים, והחצי היותר קודם של הלילה הוקדש לניצחונו של אברהם אבינו נגד ארבעת המלאכים, להציל את לוט. בדרך הטבע לא ייתכן לנצח את איתני עולם, אבל מסירות נפשו של אברהם אבינו וחפץ השם בידו והצליח, והעולם משתאה ונדהם. אברהם העברי עם קומץ חניכיו מכריע את ארבעת המלאכים הגדולים הגיבורים, ומחזיר את לוט האחיין שלו עם רכושו שלם אל ביתו, ומציל את כבודם של המלאכים המוקים. ואז ויצא מלך סדום לקראתו, וגם על כי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, רוצים להביע הכרת הטוב, ואומרים לו, תן לי הנפש והרכוש, קח לך, קח את הרכוש, כמו כל כיבוש מלחמה מגיע לך, תן לנו רק את בני האדם. אומר אברהם אבינו, הרימותי ידי, הוא כביכול נשבע, לא לקבל שום דבר, כדי שאף אחד לא יאמר, אני האשרתי את אברהם. מה משמעות הדברים? בספר הישר לרבנו תם, הוא כותב שחובה על כל אדם להתקין לו פנקס, שבו יהיו רשומים מאורעות מיוחדים, דרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא איתו, השגחה פרטית, ניסים נפלאות, ויקרא את זה פעם בשבוע כדי לזכור את בוראו ולהכיר לו טובה. אז למה שלא ייטול אברהם אבינו איזו שהיא מזכרת מהמלחמה האירואית הזו, שבה ניצח את ארבעת המלאכים הגיבורים? אולי תכשיט קטן, משהו להסגיר, לתלות על הכותל מול עיניו, אפילו חפץ קטן, ישים את זה במגירה הפרטית שלו, העיקר לזכור את חסדי הבורא איתו, ובכל אופן הוא מעדיף שלו. כי האדם מסתובב בעולם, מתכנן תוכניות, עוסק בכל מיני עיסוקים, והוא סוחר, והוא משקיע, והוא קונה, והוא מוכר, והוא נושא, והוא נותן, והוא מצליח, לפעמים נכשל, מוטרד, דואג, שמח, נהנה, מוטרד כשלא מצליח, שמח כשמצליח, ותוך כדי העיסוקים שלו, תוך כדי התרדות שלו, מוחדרת בו, מופנמת בו ההשקפה המוטעת, שהוא המצליח, הוא המפרנס או הוא הנכשל, שהרי הוא זה שמגלגל את קיומו וההצלחות שלו. אבל האמת שהכל מידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה של הקדוש ברוך הוא. ולמרות שהוא מזכיר את זה בברכת המזון, הוא שוכח את זה בשגרת החיים שלו. לכן אברהם אבינו, אומרים בעלי המוסר, מצד אחד יכול לקחת מזכרת מהניצחון של הקרב הגדול שבו הוא ניצח את ארבעת המלאכים, אבל אז בטעות יכולה לחדור ההרגשה שאני העושה, אני הפועל, ולכן הוא העדיף להימנע מלקחת מזכרת כדי לא להנציח את ההשקפה המוטעת שאני פעלתי, אני עשיתי. למרות שאפשר גם לפרש את זה באופן אחר, זוהי מזכרת מהנס שנעשה, אבל החשש הוא שמה במקום לזכור את הנס שנעשה, תוחדר ההשקפה, כוחי ועוצם ידי, פעל עשה, יזם והצליח. והוא גם לא רוצה שאף אחד יאמר, אני האשרתי את אברהם. למרות שכל המלאכים הם מוקים, הם מפסידים, הם נכנעו לארבעת המלאכים. חמשת המלאכים הפסידו לארבעת המלאכים. ובכל אופן חשש אברהם אבינו שמה אחד מהם יאמר, כוחי ועוצם ידי, אני האשרתי את אברהם, כי כך הוא היצר, בקלות רבה יכול לגרום לכל המלאכים האלה, חמשת המלאכים הנכנעים, המופסדים, להתבלבל ולומר, אנחנו האשרנו את אברהם, ולשכוח שלפני פרק זמן קצר, הם נכנעו, הם לא האשירו את אברהם, אלא הם אמרו לאברהם, הרכוש, כל הרכוש קח לך, כי הכרת הטוב מרוב שהם היו, במצב של הכנעה והכרת הטוב בלתי רגילה כלפי אברהם אבינו, על כך שעזר להם, שחרר את לוט וניצח את חמשת המלאכים. הרימותי ידיי לכל עליון, לא אקח שום דבר. למה? כי כל מעשיי קודש לשם שמיים. הוא לא רוצה לקחת כלום עם מלך סדום. שלא יאמר מלך סדום, אני אשרתי את אברהם. לכן יש שמרימים ידיים בתפילה, כמו לכוון ולומר שכל המעשים הם לקדש שם שמיים. כל העשייה של האדם היא בכוח הקדוש ברוך הוא. הידיים לשמיים, העשייה של האדם תלויה בקדוש ברוך הוא. הידיים לשמיים למען קידוש שם שמיים. וכשהאדם מרים את הידיים לשמיים, הוא מסמל שכל הבקשות שלו זה לשם שמיים. כך מביא בנפש החיים, מה שכתוב בגמרא מסכת ברכות חף ג', כל מי שמשתף שם שמיים בצערו, כופלין לו פרנסתו, בגלל שהוא מתפלל על הצער שלו, אבל גם על צער השכינה. יש לו צער, לדוגמה, בעיות כלכליות, בעיות בבריאות, הוא משתף שם שמיים בצערו. כמו היינו אומרים, אומר, זה קשה לי, יש לי צער בחינוך הילדים, יש לי צער בנושא הפרנסה, יש לי צער בנושא הבריאות. אבל הוא משתף שם שמיים בצערו. מה הכוונה? אומר הגאון מבילנה, הוא מפרש, משתף שם שמיים בצערו, הכוונה היא שהוא בצער, אבל הוא מודה על הרעה כמו שמודה על הטובה. מודה שהכל משמיים. זו הכוונה, משתף שם שמיים בצערו. אבל המערשו, הנפש החיים, מסבירים בצורה אחרת. כל המשתף שם שמיים בצערו, הכוונה היא שהוא בצער, והוא מתפעל הקדוש ברוך הוא על הצער גם של השכינה, גם הצער שלו וגם של השכינה, שהרי אמו אנוכי בצרם. לכן האדם רוצה ישוע גם לעצמו, אבל גם לשכינה. ולכן כתוב, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלין לו פרנסתו. הוא מקבל שפע כפול, גם על עצמו וגם על מה שהתפלל למען השכינה. שהרי הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לכל אדם, אלא שבאבונותיו של האדם נגזר עליו שהקדוש ברוך הוא יסתיר פניו מאותו אדם, וכתוצאה מכך הוא סובל, וגם השכינה מצטערת איתו. מי שכואב לו, הכאב שלו הוא גם שלו וגם של השכינה. הרי אמו אנוכי בצרה, כך אומרת המשנה במסכת סנהדרין, שהשכינה אומרת, כאשר למישהו יש צער וכאב, קלני מראשי, קלני מזרועי. לא כואב הראש, לא כואב הזרוע, גם לי השכינה כואב. כאשר האדם משתף שם שמיים בצערו, בתפילתו, הוא מתרגל לחשוב, וגם מעיד בעצמו שהשאיפה שלו היא לא רק למען האינטרסים שלו, הצרכים שלו, הכאבים שלו, הבעיות שלו, אלא גם למען שמו של הקדוש ברוך הוא. לכן בסיום התפילה אומרים, בסיום תפילת העמידה, עשה למען שמך, עשה למען ימיניך. ימיניך, כביכול, ימינו של הקדוש ברוך הוא, מושבת לאחור, כמו שכתוב בספר איכה, הישיב אחור ימינו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. ואומר השלוחן ערוך בסימן קכ"ב סעיף ג', מי שרגיל לומר עשה למען שמך, זוכר ומקבל פני שכינה. למה? כי כך, כמו היינו אומרים, האדם מראה מהו הרצון שלו, מה השאיפה שלו, לא רק לקבל ישועה והצלחה, שלכן הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא, וזוהי עבודת התפילה להיכנה לקדוש ברוך הוא. לכן התפילה קרויה בשם עבודה, ולעובדו בכל לבבכם, זוהי התפילה, עבודת הלב. מהי העבודה? להתרגל שלא כוחי ועוצם ידי אל ההכנעה, אל הקדוש ברוך הוא. ולכן, בתפילה מבקש האדם את הצרכים שלו ונכנע לקדוש ברוך הוא, שהכל תלוי אך ורק בו. אבל בתפילה התעסק האדם עם האינטרסים שלו, עם הצרכים שלו, עם הרצונות שלו. ולכן הוא מסיים את התפילה, עשה למען שמך, לא רק למען הצער שלי, אלא גם לשם שמיים. גם מבקש האדם קבלת שפע, אבל גם לשם שמיים. הוא משתף שם שמיים בצערו, כי כואב לו שהשכינה גם היא בצער. וזוהי מדרגה גדולה, גבוהה, שהאדם יחשוב גם על הרצונות שלו וגם על צער השכינה. אבל אין צורך להתחיל ב-100% רצון, כביכול, להצטער על השכינה, צער השכינה, או לרצות את טובת השכינה. אבל אפשר להתחיל לפחות לחשוב קצת על השכינה. לא רק ידרוש את טובתו למען עצמו, אלא אחרי שהאדם יתפלל למען עצמו, הוא אומר שכל מה שאני רוצה את הצרכים שלי זה למען שמך, למען קידוש שם שמיים. למה מבקש בריאות? למה מבקש פרנסה? מישהי פעם אחת שעל הקשיים בשידוחים פנתה לחפץ חיים, בעצה, בברכה, אמר לה חפץ חיים, תאמרי לה הקדוש ברוך הוא, אני רוצה למצוא את השידוך שלי, אבל לא רק למען עצמי, כדי שיהיה לי עם מי לחיות, חיים רגילים של שלום בית, אלא תבקשי למען הקדוש ברוך הוא, כדי שתוכלי לבנות בית בישראל, כדי שתוכלי לחנך את הילדים לתורה, למצוות, ליראת שמיים. תשתפי בבקשה שלך, כביכול מענה לרצונות של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא גילה לנו בתורתו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה שהוא רוצה. זה הרעיון של לרחוץ ידיים לפני התפילה, לרחוץ את הידיים כוחי ועוצם ידי, ולהרים ידיים בתפילה, הכל לשם שמיים, ותלוי בקדוש ברוך הוא. ומי היה רבי חייא? שאמר אליהו הנביא, אם רבי חייא מתפלל עם הבנים שלו, הישועה והגאולה תגיע. אומרת הגמרא, מסכת באה מציאה בדף פה, מספרת על המעשים של רבי חייא, שהוא זרע פשטן, ומהפשטן הוא קלה רשתות וצד בזה צביעים, ואת הבשר של הצביעים מביא ליתומים, ועל הקלף כתב 5 חומשי תורה, ולימד את הילדים בחומש הזה, כל ילד בחומש אחר, כל אחד עם הספר שלו. ובזכות המעשה הזה גרם לכך שתורה לא תשתכח מישראל. למה רבי חייא צריך לטרוח כל כך הרבה, לעשות, להכין את החומשים בעצמו, לא חבל על זמנו היקר? אלא שרבי חייא עשה כך בעצמו. למה? כי רק כך הוא יכוון שכל מעשיו לשם שמיים בכל חלקי ההכנה. של הספרים שהוא מלמד באמת הילדים. יש כאן עשייה לשם שמיים, ללא נגיעה של רווח או כל כוונה אחרת, שהיא שונה מהכוונה לשם שמיים. זוהי המטרה היחידה של רבי חייא, ולכן הוא מכין את הכל לבד, גם את התשתית, את היסוד, את הספרים, את החומרים שבעזרתם מייצרים את הספרים. גם הם כולם עשויים עם הכוונה לשם שמיים. וזה מהותי כל כך, עד כדי כך שאם הכוונה הזו חסרה, אם הוא לא מכין את הספרים בעצמו, ומישהו אחר יכין את הספרים ואין את הכוונה של רבי חייא, אז תשתכח תורה מישראל. דווקא הכוונה שלו בתוך כל העשייה שאותה הוא עושה, כך, כשהוא עושה לשם שמיים, לא תשתכח תורה מישראל. גם הרשתות לצוד צבי, היו מפשטן שהוא זרע. אם הוא יקנה את הפשטן, שם המעורבת כאן, כוונה לא לשם שמיים, לא למען שמום. וזה מה ששאל רבי את אליהו הנביא. האם יש בעולם הזה כדוגמת האבות שמתפללים ופועלים רק לשם שמיים? אמר לו אליהו הנביא, כן, רבי חייא ובניו. זה מעלתם, הכל לשם שמיים, ולכן הוא יכול להתפלל למשיח. ולמה אנשים רוצים את המשיח? כדי שיהיו בריאים, שיגמרו הצרות, שלא תהיה עניות, שהמתים יקומו את חיים. וזה טוב ונהדר שאדם שואף לביאת המשיח. אבל השיא הוא, כדי שיתגלה כבוד שמיים בעולם. זה הצורך הנעלה ביותר שאליו צריך לשאוף האדם. העבודה היא לשנות את הצרכים של האדם. בהתחלה מתמקד האדם בצרכים שלו. צרכים שטחיים יחסית, אכילה, שתייה, עם הזמן הוא מגדיל את ערכי הצרכים שלו, וזה בהדרגתיות הופך להיות יותר ויותר גדול, עד שהוא מחפש צרכים רוחניים ולשם שמיים. לא להתמכר ולהשתעבל לצרכים שטחיים, אלא בהדרגתיות לשנות את הצרכים. אליהו הנביא גילה לרבי שאם רבי חייא התפלל שיגיע המשיח זה יקרה. למה? כי הוא ראוי לכך, מכיוון שכל כולו לשם שמיים. אבל כדי שהשפע יהיה נצחי ולא ייפסק, צריך שמידת הדין תסכים שהשפע יגיע לעולם. לא רק מצד החסד והרחמים, אלא מצד מידת הדין שהעם יהיה ראוי. לא רק מתנת חינם, לא בגלל יחידים שבדור כמו רבי חייא ובניו, אלא להיות ראוי לכך. רבי חייא ובניו הם ראויים, אבל אם משיח יגיע בזמנם, זה מצד מידת החסד והרחמים. בשמיים רוצים שיגיע מצד מידת הדין, כי אז מצד הדין ראויים לביאת המשיח, והשפע יהיה ראוי ולא ייפסק, לא יהיה מתנת חינם, אלא שפע תדיר שלא ייפסק. אליהו הנביא גילה לרבי איך אפשר לעקוף את מידת הדין, שרבי חייא ובניו התפללו. אבל המטרה היא לא לעקוף את מידת הדין, אלא לקבל את השפע בזכות ולא בחסד, שגם מידת הדין תודה לכך. אז רוצים שמשיח יגיע. אבל לא תמיד בגלל הצורך האמיתי לקדש שם שמיים בעולם, ואדרה בהיבט מסוים זוהי הקרבה, כמו שאומר רבי ישראל מסלנט, שהרי משיח יגיע, ומישהו לא יהיה ראוי, החוסר יכולת לתקן. את חוסר השלמות הוא נצחי. מפחיד להפנים את זה, אבל חשוב לדעת את זה. רוצה האדם שמשיח יגיע, אבל חשוב לדעת שכשמשיח יגיע תבוא הגאולה, יכול להיות שזה יהיה הפסד לאדם, כי מצד מידת הדין הוא לא ראוי, אבל בכל אופן מוכן האדם להקריב את השפע שהוא יקבל מצד מידת הדין, אם הוא ימשיך לעבוד את עבודת השם שלו, למרות שהוא לא ראוי, הוא רוצה שיקידו שם שמיים בעולם. הציפייה הזו, ההקרבה הזו של האדם, כמו שאומרת הגמרא מסכת שבת, ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, אלה ימות המשיח, שעבודת השם תהיה קלה יותר, ואין צחר גדול כמו כיום, אם יתגבר כיום האדם על יצרו, ובכל אופן רוצה האדם שמשיח יגיע. זוהי ההקרבה שלו, הציפייה למען קידוש שם שמיים בעולם, למרות שאולי הוא לא יוכל עוד להשיג שפע וזכויות, כמו שהיה בימי הגלות. ובסוף ימי דוד המלך היה דבר כבד בישראל. על מה נענשו? כתוב בילקוט שמעוני על כך שלא תבעו את בניין בית המקדש. לא מתפללים על בניין בית המקדש, ולכן בתפילה אנחנו אומרים השב שכינתך לציון. דוד המלך התכונן לבניין בית המקדש, עשה את ההכנות הדרושות לכך, אבל בכל אופן הייתה תביעה על עם ישראל, למה הם לא תבעו את בית המקדש. וכל תפילה פועלת ומשפיעה, ובהדרגתיות מגיעים אל ביאת המשיח. ואמרו בתלמוד ירושלמי, מסכת יומא פרק א', כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם היו מתקנים את כל מה שצריכים לתקן, בית המקדש ודאי היה נבנה. ואם הוא לא נבנה, כנראה לא תקנו. אם לא תקנו, זאת אומרת שאם בית המקדש היה קיים, אז הוא היה נחרב. ואנחנו יכולים לבנות את בית המקדש. ואם דורות ראשונים קודמים לא הצליחו להביא את המשיח ולבנות את בית המקדש, למה שדורות אחרונים כן יצליחו? דור של חומריות, דור של אמת נהדרת, דור של נערים פני זקנים ילבינו, פני הדור כפני הכלב. ובכל אופן, יכולים להביא את המשיח? איך זה? אומרת הגמרא מסכת סוכה נון ב', כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. מה משמעות הרעיון הזה? אומר המהר"ן מפראג, ככל שאדם הוא מושלם יותר, הוא נדבע על דברים קטנים יותר. אבן, שהיא נשברת זו לא תמיד בעיה, אבל יעלום עם שריטה, המחיר שלו יורד. אומר רבי ישראל מסלנט, באיגרת המוסר, בכל אדם יש יצר הרע טבעי ויש יצר הרע רוחני. ומה הכוונה? יצר הרע טבעי זה הכוחות הטבעיים של האדם שמפתים אותו לעבירות, לחומריות, התאווה, הקינה והכבוד. היצר הרע הרוחני הוא יצר הרע שיודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. כלומר, זה יצר הרע שיודע מהם המעשים הנכונים לעשות, ובכל אופן האדם מורד בריבונו של עולם, יודע מה לעשות ובכל אופן לא עושה. היצר הרע הזה הוא כמו תלמיד חכם, מוכיח בהוכחות שנראות במבט שטחי כביכול כהגיוניות, שכן כדאי לעשות עבירה מסוימת או להימנע עם מצווה אחרת, הוא מסביר למה זה כדאי, והכל כמובן לשם שמיים. היצר הרע הטבעי זה היצר הרע שנובע מטמטום הלב והמוח, שאומר לאדם אכול ושתו כי מחר נמות. היצר הבהמי שלא חושב בכלל על משמעות, על עתיד, על עולם הבא, אלא רק עסוק באכול ושתו. היצר הרוחני זה כמו הדוגמה, אומר השפתי חיים, מה שהגמרא במסכת סנהדרין קובזיין אומרת, דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו ניסיון, והוא אמר תבחן אותי השם, תנסה אותי. ולמה? כדי שכמו שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כך יאמרו גם אלוקי דוד. ואומנם על דוד המלך נאמר, וליבי חלל בקרבי, וכתוב בירושלים מסכת ברכות פרק ת' שדוד המלך הרג את היצר הרע שלו, ובעל התניא אומר שהרגו בתענית, הסיגופים והפרישות שלו מהחומריות נטרלו את הרצונות שלו לחומריות. היצר הרע הטבעי אין עוד לדוד המלך, אבל יצר הרוחני עדיין יש לו, והפגם הוא, כמו שחזל אומרים, שהוא הרשה לעצמו לבקש ניסיון מתוך אמונה שהוא יעמוד בו, אפילו שזה למען מטרה נעלית שיאמרו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב ואלוקי דוד. ובכל אופן, עצם זה שביקש ניסיון, למרות שבתפילה כל בוקר מבקשים, אל תביאנו לידי ניסיון. וכמו עם ישראל, שחשבו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בין הקרובים, אז אמרו, אם ככה, הרי פטירתו של משה רבנו ידבר מעל העגל. הם עשו חשבון רוחני, אם יש פני אדם במרכבה ופני שור במרכבה, אז דרך הפני אדם, פני התינוק, הקרובים, משם מדבר הקדוש ברוך הוא, אז גם פני שור, כאן בעולם הזה יהיה עגל, משם ידבר כביכול הקדוש ברוך הוא. הם עשו חשבון, כי ראו את דמות מיטתו של משה רבינו פורחת באוויר. אבל משה רבינו אמר, מי בעל דברים, מי יש לו שאלה, ייגש אל אהרון וחור, הם יישארו איתכם. אבל הם בחרו לעצמם דת חדשה. יצרה הרוחני, כמו שהגמרה בחולין אומרת, שהשר של עיסה בשמיים לפעמים נדמה כמו עובד עבודה זרה ולפעמים כמו תלמיד חכם. יש יצר הרע שטחי ויש יצר הרע רוחני. וכך כתוב על עם ישראל בשיר השיר פרשה א', כששמעו עם ישראל לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נעקר מהם היצר הרע. אבל רק היצר הרע הטבעי, אותו יצר הרע של קנאה, תאווה וכבוד, אבל היצר הרוחני נשאר, כמו אדם הראשון לפני חטא עץ הדעת. יצר הרע הטבעי של תאווה, חומריות, לא היה לו, אבל יצר הרע הרוחני של לבקש עוד ניסיונות כדי לעמוד בהם ולהגדיל את כבוד שמיים בעולם, זה כן יש לו. לכן הוא ביקש לא רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי ניסיונות, אלא עם ניסיונות. לכן הוא רצה לטעום מעץ הדעת. כך עם ישראל, אחרי שנאמר להם, לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי, נעקר מהם היצר הרע, החומרי הטבעי הרגיל, אבל יצר הרע הרוחני עדיין יש להם, ולכן הם עשו את העגל. וכל הגדול מחברו, היצר שלו הוא גדול יותר, הוא רוחני יותר. אם כן, בדורות הראשונים הקודמים, עיקר החטאים שלהם היו מצד היצר הרע הרוחני. כל עבירה ומעשה שלילי הם עשו את זה מכוח היצר הרע הרוחני שלהם. הם הצליחו להסביר לעצמם ולשכנע את עצמם כמה המעשה השלילי שהם עושים הוא בעצם לשם שמיים, לתועלת, אידיאולוגיה, הסברים. אבל בדורות האחרונים, מה ששולט זו לא האידיאולוגיה, לא השקפה עמוקה, לא האמת, האמת נהדרת. החוצפה שולטת, נערים פני זקנים ילבינו. יש פחות ערכים, יותר תאוות. אין דרך חיים ומשנה סדורה, איך לחיות? לדורות הראשונים הקודמים היה מצפון ומצפן. איך לחיות? לבני האדם הייתה משנה, הייתה השקפה. והמלחמת, אידיאולוגיות, מי צודק יותר, מי צודק פחות. כיום כביכול, כל אחד והתפיסה שלו והדרך שלו לחיות. האדישות הזו היא נובעת בגלל חוסר ערכיות, אדישות כלפי הערכים. העיקר, אכול ושתום. אין ערכים, אדרבה, השתעבדות, היגררות אחרי התאוות. וגם אם לא כולם כך, אבל חלק ניכר הוא כן כך, ומושגים כמו מטרת חיים, משמעות לחיים, אלה מילים שפחות מופיעות בלקסיקון של מרבית האנשים, אולי מדי פעם, אבל עקרונית לא. המטרה היא יותר לאכול, לשתות, אכול ושתו, קבלת מעמד, כבוד, ואת המסרים האלה מעבירים גם לילדים. אם כן, זה דור של יצר הרע טבעי, לא יצר הרע רוחני של אידיאולוגיות. לכן אומר הספר חיים, התביעה על הדור היא נמוכה יותר. בגלל נמיכות הדור, התביעה עליהם היא פחותה יותר. דורות ראשונים בגלל מעלתם הרוחנית, הם נתבעים יותר. היו להם דעות, היו להם ערכים, הייתה להם מערכת חשיבה. אפשר לדבוע אותה ולומר, למה חטאתם? אמנם ניצלו את זה לרעה, חכמים הם על הערה, אבל הם היו בגדר יודע את ריבונו, אלא שמתכוון למרוד בו. ולכן העבירות שלהם חמורות יותר, כי זה כמו שאדם עומד מול גדול הדור והוא מתנהג בצורה לא ראויה. הוא מבין שיש לכבד ולהעריך את המעמד, ובכל אופן מתכוון למרוד בו. ובשביל לא להרגיש רע הוא מרגיע את המצפון שלו ומסביר למה ההתנהגות השלילית שלו היא בעצם חיובית. אבל בדורות האחרונים לא מנסים להסביר, אלא פשוט כמו תינוק שנשבע שלא יודעים למי להסביר, למה להסביר, פשוט אכול ושתו. בדור שכולו חייב, משיח יכול להגיע. למה? כי בדור שכולו חייב זה אני ורוכב על חמור. למה? כי החומריות שולטת. זוהי חומריות רבה מאוד. זה עיקר הדגש של הדור. משיח רוכב על החמור. מה הכוונה? בגלל שהדור כל כך חומרי, אין לו אידיאולוגיות או תפיסות. כשאתה נותן לו מעט רוחניות, הוא שותה את זה ובצמא. האלוקות, המסרים הרוחניים יצליחו דווקא בגלל שיש כל כך הרבה חומריות בעולם. אין יצר הרוחני, אין אידיאולוגיות, אין תפיסות, איך לחיות, אין משמעות לחיים. לכן המשיח והאמת שהוא מייצג דווקא בדור של חומריות יכול יותר להתקבל. בגלל השפלות וההתעסקות בחומריות, מעט רוחניות בקשר לבורא עולם מרומם את האדם. אין לדור יצר הרוחני, אז קל יותר להשפיע עליו. הוא שומע קצת ומתקרב ליהדות. לכן בדור הזה מעט אור דוחה הרבה מן החושך. האידיאולוגיות התבטלו, החומריות השתלטה, האמת נעדרת. ולכן לבוא ולהציג אמת, זה יכול להתקבל. דווקא בדור שהאמת נעדרת והחומריות שולטת, יופנמו יותר ויותר מסרים רוחניים. ובדור כזה, שהאסתר פנים הוא גדול יותר, החומריות חזקה יותר, ערך המעשים גדולים יותר. דווקא השפלות היא הנחמה, כי מעט מעשים בדור שפל מקבלים משקל גבוה. ולכן בכל דור ניתן לצפות לישועה. לגאולה. היו ברוכים.